יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש, פרשת תזריע. פרשתנו עוסקת בניני היולדת בסדר טהרתה. בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, עוסקת הפרשה בניני טומאה וטהרה בחיות ועופות. וצריך להבין למה התורה הקדימה את דיני החיות והעופות לפני דיני האדם. על זה מסביר רש"י, שרב סמלאי אומר במדרש, שכשם שיצירתו של האדם במעשה בראשית, הוא אחרי יצירת החיות והעופות, הוא אחרון, כך תורתו של האדם מתפרשת בתורה, אחרי תורת הבהמה, החיה והעוף. וכאן המקום להסביר, מאזינים יקרים, מדוע באמת נברא האדם אחרון למעשה בראשית. על זה אומרת הגמרא בסנהדרין ל"ח, שאם אדם יתגאה ותזוח עליו דעתו, אומרים לו יתוש קדמך. שהבריאה הזאת הקטנה, יתוש, היא קדמה אותך במעשה בראשית. כי גאווה מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא, כפי שחזל מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לגור יחד. ורק על ידי הענווה זוכים ליראת השם ולהשראת השכינה, כמו שכתוב במשלי, עקב ענווה יראת השם, שבכוח ענווה מגיעים ליראת השם, ויראת השם וקיום המצוות זה הרי תכלית בריאת האדם, כמו שנאמר בקהלת י"ב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ולכן נברא האדם אחרון, כדי להביא אותו לענווה שהוא אחרון במעשה בראשית. והנה במדרש הביאו את הפסוק בתהילים, אחור וקדם צרתני, ודרשו את הפסוק, שאם אדם זוכה, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ואם הוא לא זוכה, אומרים לו, יתוש קדמך, כי יש כאן סתירה בפסוק, כי כתוב אחור, זאת אומרת, אתה אחרון, וקדם אתה הראשון, צרתני, השם יצר את האדם, אז או אחרון או ראשון. בא כתוב ללמד אותנו שאם הוא זוכה אז הוא ראשון, ואם לא הוא אחרון. לכאורה דברי המדרש האלה תמוהים. כיצד אפשר להגיד שאם הוא זוכה הוא קודם לכל מעשה בראשית, בזמן שכתוב מפורש בתורה במעשה בראשית שאדם נברא ביום השישי והוא האחרון למעשה בראשית? אז איך אפשר להגיד שאם הוא זוכה הוא קודם למעשה בראשית? מבארים הספרים הקדושים שהרי יש בכל יהודי שתי נפשות, נפש האלוקית שהיא הנשמה הטהורה, שהיא חלק אלוקי ממעל ממש. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי. ומובא בחסידות שטהורה הכוונה מעולם האצילות. אתה בראת, היא יורדת לעולם הבריאה. אתה יצרת, היא יורדת לעולם היצירה. אתה נפחת בי, יורדת לעולם שלנו, עולם העשייה בגוף שלנו. וכל כיסופיה של הנשמה היא לדבק בשם יתברך על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. ככתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אז הנשמה שנמצאת בתוכנו רוצה את הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, יש בכל יהודי נפש הבהמית, שאם היא תבעה לתאבות העולם הזה, בכל סיפוקה ונתה עם התאבות הגשמים, ועל זה המלחמה, כמו שמסבירים ספרי החסידות והמוסר, שהאדם נקרא עולם מלא, ועל העולם הזה נלחמים שתי הכוחות, מי ישלוט בו, מי יניג אותו. על פי זה אפשר להבין את דברי המדרש על החור וקדם סרטני. וזה הכוונה. אם הוא זכה, אם הוא מבין היטב שהחלק האלוקי שלו הוא עיקר החיים, הוא האדם שבו, וכל התעסקותו בענייני העולם הזה זה רק לקיום גופו, כדי שיהיה לו כוח ואפשרות לעבוד את השם. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. זאת אומרת שעיקר האדם שבו זה הנשמה, הנפש האלוקית. אז הוא קודם למעשה בראשית. כי הרי הנשמה הוא חלק מהבורא יתברך שהוא קדמונו של עולם. אבל אם הוא לא זכה, אם הוא לא זוכה לבחור בחיים אמיתיים, ואצלו החלק הבעמי שבו הוא העיקר, ובו הוא משקיע כל ימיו וכל כוחותיו, רודף אחרי אבלי עולם הזה, אז עיקר האדם שבו זה הנפש הבעמית, אז הוא אחור, הוא אחרון בבריאה, ואומרים לו איתוש קדמך, שהחיות והבהמות הן במעלה יותר גדולה ממך. למה? כי להם אין חלק אלוהיקאי, אין להם בחירה. אבל אתה שיש לך בחירה, ואתה בחרת בבמיות שלך, אז יתוש קדמך. ועליו נאמר בתהילים, נמשל כבהמות נדמו. ועליו אומרת הגמרא בשבת קנ"א, אין חיה שולטת באדם, עד שנדמה לו כבהמה. מתי חיה שולטת באדם? כשאדם מתנהג כבהמה, שעיקר הבהמיות שלו זה אצלו האדם. אבל כשאדם שומר על הצלם האלוקי שבו, וזוכר שהוא חלק אלוקי ממר, והוא חלק אלוקי בהתנהגות, עליו נאמר בבראשית, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. הגמרא בסנדר חפתת מספרת שרבי שמעון בן חלפתה היה מהלך בדרך ופגעו בו אריות. אריות האלה רצו לטרוף אותו. אמר רבי שמעון בן חלפתה את הפסוק בתהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אתה האל, תן להם לאכול. מיד ירד מן השמיים שתי חתיכות ירח של בהמה. האריות אכלו ירח אחד, ואת הירח השנייה הם השאירו. נטל רבי שמעון בן חלפתה את הירח, הביא אותה לבית המדרש ושאל את החכמים, האם הירח הזה שירד מן השמיים כשר לאכילה או שהוא טרף? השיבו לו החכמים שמותר לאכול אותה, כי טרף וטמא אינו יורד מן השמיים. נשאלת השאלה, מאזינים יקרים, למה לא מוזכר בגמרא שבירך הגומל כעוד היה לקדוש ברוך הוא שהציל אותו מהריות ששאגו לטרוף אותו? למה לא מוזכר על ההתפעלות של החכמים מהנס הגדול שהיה לו? מבאר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, שחזר מלמדים אותנו כאן, שהחכמים ראו בדבר הזה שהוא ניצל דבר טבעי. זה טבעי שהאריות לא פגעו בו. למה? כי כשיהודי שומר על מעלתו שהוא חלק אלוקי ממעל, והנפש האלוקית היא אצלו האדם שבו, אז הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע שהוא שולט על החיות. כי כמו שכתוב בבראשית, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה ועל כל עוף השמיים. וממילא החכמים לא התפעלו ממה שקרה לו. וכפי שמסופר על הגאון על פני ישוע, זכותו יגן עלינו. יום אחד, בעת שהלך הפני ישוע לבית הכנסת לתפילת שחרית, כשהוא עטוף בתלית ותפילין, הבחין שרחובות העיר ריקים מאדם. ואז ניגש אליו איש אחד ואמר לו בבעלה, רבי, תברח למקום מבטחים, לא שמעת מה קרה פה? האריה מגן החיות פרץ את צורגי הכלוב ונמלט. הוא מסתובב פה באזור הזה, וכל התושבים מסתגרים בביתיהם מפני הסכנה. רבינו אבל פני ישוע לא נבל. הוא בירר איכה נמצא המקום שאריה נמצא בו בערך, הלך לכיוון אותו מקום בשלוות נפש. כאשר הבחין בו האריה, החל לברוח מהרב ולהימלט. הפני ישוע רדף אחריו, עד שהבריח אותו לתוך הכלוב, ונעל אותו בסורק ובריח. מאותו דבר, רואים מסופר על רבינו יהודה בן עטר מחכמי העיר פס במרוקו. הוא היה ממשפחת האור החיים הקדוש, שמלך מרוקו גזר עליו להשליך אותו לגוב האריות כעונש על עלילת שקר שהעלילו עליו. וברגע שהוא שלח לגוב האריות, נפל עליהם אימה ופחד, רפצו על ידו ולא נגעו בו אפילו באצבע קטנה, והתקדש על ידו שם שמיים. כי ראו בעיני בשר שיהודי שהוא מתנהג שהכוח האלוקי שבו הוא האדם שבו מתקיים בו, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה. האמא שלי עליה שלום הייתה נוהגת עוד לפני הקמת המדינה, שעוד הייתה צעירה, ללכת כל יום לכותל המערבי ביחד עם האמא שלה, הסבתא שלי הצדקת מרת ליבה גוטפר בעליה שלום, גבאית הצדקה הידועה מירושלים. היו תקופות של מתח עם הערבים שהם התקיפו את היהודים כמו אינטיפאדה, וכולם פחדו ללכת לכותל כי הדרך הייתה מסוכנת. אז הם החליטו ללכת אחרי הרבי מסביל, רבי שלום כמסביל זכותו יגן עלינו, שהיה נוהג ללכת כל יום לכותל המערבי דרך שער שכם. הם כיוונו את הזמן ללכת אחריו, כי הערבים היו מפחדים ממנו, ירו מפני קודשו, והתקיים בו מה שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. למדנו מזה, מאזינים יקרים, שאפילו שונאי ישראל אין להם כוח להרע למי שנוהג בקדושה ובטהרה. כי אצלו נרגש את האדם שביהודי הכוח האלוקי שנמצא בתוכו. וצריך לדעת שעיקר קדושת היהודי הוא שמירת הברית קודש. וזה הקשר שבין הפרשה הקודמת, פרשת שמינית, שמסתיימת להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובתחילת הפרשה שלנו, פרשת הזריע, שבו נאמר מצוות מילה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ללמדנו שעל ידי שאדם שומר על קדושת הברית, הוא מזכח את עצמו, כפי שאנחנו אומרים, בברכה של הברית, מה אנחנו אומרים? אשר קידש ידית מבטן, וצצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן כלך חלקנו צווה להציל ידידות שהראינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו, שעל ידי שמירת הברית זוכים להציל ידידות שהראינו משחת. מאזינים יקרים, ספר לכם דבר מביל. האדמור מללוב זכותו יגן עלינו, שהייתי קשור אליו בלב ובנפש, בתקופת השואה, כשהוא שמע שבתוכנית של היטלר ימח שמו להגיע לארץ ישראל, ואימלר שהיה אחד הסגנים שלו כבר היה באזור מצרים, והערבים והמופתי חגגו שעוד מעט ייכנסו הגרמנים לארץ וישחטו את כל היהודים, הרבי הקדוש מלילוב נסע לטבריה לציון הקדוש של רבי מאיר בלנס, והיה שם 40 יום, ועשה שם תפילות נוראות לפעול בשמיים, שהצורר הגרמני לא ייכנס לארץ ישראל, והיה נודד בין טבריה למירון, בציון הקדוש של הרשב"י, זכותו יגן עלינו. הוא לקח איתו כשמש את החסיד רבי יוסלה טורנר, זכר צדיק לברכה. ורבי יוסלה הזה סיפר לי, שפעם אחת כשהרבי עמד ליד הציון של הרשב"י, זכותו יגן עלינו, ואף אחד לא היה שם, כי זה היה תקופת מלחמת העולם השנייה, היה פחד להיות שם, הוא שמע כשהרבי מדבר לרבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, ואומר לו, אתה רבי שמעון יודע שמסרתי נפשי ממש על קדושת שמירת הברית באופן הקדוש ביותר. בזכות זה אבקש ממך שתפעל בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא שהצורר ימח שמו יקבל מפלה ועם ישראל ינצל. מיד לאחרי זה הנאצים ימח שמם קיבלו מפלות גדולות בלינינגרד שמה. אימלר שינה כיוון, במקום להיכנס לארץ פנה לעזור לכוחות שלו ברוסיה, ושם הם קיבלו את המפלה שלהם. מה רואים כאן? רואים כשאדם חי ויודע שעיקר האדם שבו הוא החלק האלוקי שבו, הוא מתנהג בקדושה ובתארה, בכוח זה הוא מציל את עצמו ומציל את עם ישראל. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.